זבחים דף י"ט מתחילים בעזרת השם בנקודתיים למעלה. כהן שנכנס לבית המקדש צריך להיזהר על כל חוט הכי קטן שיש לו בבגד, שלא יהיה יותר. אם יש לו אפילו חוט או איזה רצועה על האצבע, או יותר גרוע מזה בין הבגד אליו, זה יכול להיות שזה פוסל את העבודה. אומרת הגמרא תנא נתם, המשנה אומרת מסכת העירובין, כהן שלקה באצבעו, כהן נחתך לו האצבע, קיבל איזושהי מכה, קורך עליה גמי במקדש אבל לא במדינה. מותר לו לשים איזשהו סוג עשב שנקרא גמי שמרפא את המכה בבית המקדש, אפילו אם זה שבת, וזה הרי איסור מלאכה מדרבנן ענייני רפואה, כמו שידוע שחכמים אסרו כל דבר של רפואה בשבת. אם זה לא עניין של סכנה, או לא עניין של צורך חשוב, חכמים אומרים שאם נתיר לאדם לעסוק בענייני רפואה, אולי הוא יבוא לעשות מלאכות אסורות. למשל, בזמנם, האנשים היו לבד רוקחים את התרופות, היו שוחקים את הסממני התרופה, אז אם נתיר לאדם לעסוק ברפואה, הוא יבוא לשחוק ולטחון את הסממנים האלה בשבת, ואז הוא יבוא לידי איסור מהתורה. לכן חכמים אסרו לעסוק בענייני רפואה בשבת אם זה לא נחוץ. כמובן שבמקרה הצורך יש הלכות רחבות בעניין, מתי מותר, באיזה צורה וכדומה. אבל כאן כשמדובר בבית מקדש לענייני צורך העבודה, חכמים התירו את כל איסורי הדרבנן, ולכן מותר לכהן בבית המקדש לקרוך גמי על גבי מכתו. אבל לא במדינה, מחוץ לבית המקדש אסור. ואם לא הוציא ממנה דם, אם המטרה שהוא כורך את הגמי זה כדי שיצא דם מהמכה בשביל איזשהו צורך, כאן וכאן אסור. בין מבית המקדש ובין מחוץ לבית המקדש אסור לכרוך גמי למטרה הזאת, כי כאן זה כבר עניין של איסור מהתורה של חובל, הוצאת דם, ועל זה חכמים לא יכולים כמובן להתיר, כיוון שזה אסור מהתורה. למעשה, המשנה הזאת מלמדת אותנו שכשהכהן כורך גמי על האצבע, זה לא נחשב ייתור בגדים. כן, גם הדבר הזה, כשאדם מוסיף על האצבע איזושהי חתיכת בד או איזשהו עשב, זה יכול להיות כאן עניין של ייתור בגדים, עוד בגד מיותר, עוד בגד נוסף. הכהן צריך ללבוש רק 4 בגדים ולא יותר. אבל כאן המשנה אומרת שהגמי הזה לא נחשב ייתור בגדים. אמר רבי יהודה ברי דרבי חייא, לא שנו אל הגמי, אבל צלצול קטן הווי ייתור בגדים. צלצול קטן הכוונה, סוג של רצועה קטנה שהיו שמים על היד. אומר רבי יהודה, שכל מה שהמשנה התירה זה רק לשים חתיכת עשב, חתיכת גמי. הכהן מותר לו לשים את זה בזמן העבודה. אבל כשהוא שם איזושהי רצועה אחרת על היד, אז כבר זה אסור, זה נחשב ייתור בגדים. טוב, זה דעת רבי יהודה. ורבי יוחנן אמר, לא אמרו ייתור בגדים, אלא במקום בגדים. אבל שלא במקום בגדים, לא הווה ייתור. אומר רבי יוחנן, אני מסכים איתך לגבי רצועה ששמים, אם זה במקום בגדים, הוא שם את הרצועה על השרוול של הבגד, זה במקום בגדים, או במקום אחר שהוא לבוש בו, אם הוא שם שם איזושהי תוספת, זה נחשב ייתור בגדים. אבל אם הוא שם איזושהי רצועה על גבי היד, שזה לא במקום ש... יש שם בדרך כלל בגד, לדעתי זה לא נחשב ייתור בגדים. שואלת הגמרא, ותיפו כלי משום חציצה? לפי דעת רבי יוחנן שסובר, ששלא במקום בגדים מותר כן לשים איזושהי רצועה. למה יהיה מותר? הרי למעשה כשהכהן בא ומחזיק את הכלי שרת, הוא מחזיק אותה בכף ידו. אם הוא ישים פה איזושהי חתיכת רצועה, נחשב חציצה בין היד שלו לבין הכלי שרת. ואם כן, יש בעיה אחרת שתאסור עליו לשים רצועה בידו. אמנם אין את הבעיה של איתור בגדים, כי זה לא במקום בגדים, אבל יש בעיה של חציצה. מתרצת הגמרא, מדובר פה ביד שמאל. ביד שמאל, הרי זה לא יד שעושים איתה את העבודה בבית המקדש, אז זה לא יהיה חציצה בין היד לבין הכלי. וביד ימין באמת יהיה אסור אפילו לא לשים רצועה קטנה. זה אפשרות אחת. אינמי, אפשרות נוספת שזה לא יהיה חציצה שלא במקום עבודה. זה יכול להיות אפילו ביד ימין, אבל בגב היד. ובגב היד הרי הוא לא משתמש, הוא לא מחזיק. כשהוא מחזיק, הוא מחזיק בכף היד, ובכף היד באמת הוא לא ישים שום רצועה. עכשיו, דברי רבי יוחנן, הוא פליגה דרבה, כי לפי דעת רבה, זה לא יהיה כמו דעת רבי יוחנן. רבי יוחנן אומר שברגע שזה מדובר שלא במקום בגדים, אז אם זה על כף היד, ביד שמאל, או בגב היד, אפילו ביד ימין, מותר לשים איזושהי חתיכת בד. רבי יוחנן לא חילק מה הגודל של הבד. לכן הוא חולק על דברי רבא, כי רבא סובר שיש כן הבדל מה הגודל של הבד. אם זה בגד יותר משלוש על שלוש אצבעות, שזה יוצא 6 סנטימטר על 6 סנטימטר, לפי דעת רבי חיים נאה. אז אם כן, הבגד הזה לפי דעת רבא כן נחשב יתור בגדים. ולכן רבי יוחנן חולק עליו. דאמר רבא, אמר רב חיסדא, במקום בגדים אפילו נימה אחת חוצצת. אגב, הדבר הזה של רבא אף אחד לא חולק עליו. כשאדם שם איזשהו, אפילו חוט אחד במקום בגדים, נימה אחת, חוט אחד, זה גם נחשב חציצה, או ליתר דיוק זה נחשב תוספת יתור בגדים. עכשיו, כדאי לדעת, ברגע שיש איזשהו חוט מתחת לבגד של הכהן, זה לפי כל הדעות פוסל, כי זה נחשב חציצה. אין על זה דיון כאן בדף הזה. הדף הזה שמדבר על ענייני חציצה או יתור בגדים, זה לא מדובר על חציצה, הכוונה שחוצץ בין הבגד של הכהן לבין היד. כי אז אפילו חוט אחד קטן, הברייתא אומרת במפורש שזה פוסל וזה חוצץ. אלא כאן מדובר אפילו מעל הבגד. אבל לפי דעת רבא, ברגע שיש במקום בגדים, יש בו אפילו נימה אחת, זה כבר פוסל. אבל שלא במקום בגדים, 3 על 3 חוצצות, פחות מכאן אינן חוצצות. אבל אם זה ביד, במקום שהוא לא לבוש בו בגדים, בכף היד, אז אם זה בד בגודל של 3 אצבעות על 3 אצבעות, זה כבר נחשב יתור בגדים, פחות מזה זה מותר, זה לא נחשב יתור בגדים. אומרת הגמרא דרבי יוחנן ודאי פליגה. דברי רבא ודאי חלוקים על דברי רבי יוחנן, בגלל שרבי יוחנן סבר שאם זה שלא במקום בגדים, אתה יכול לשים בד באיזה גודל שאתה רוצה, וזה לא נחשב יתור בגדים. לפי דעת רבא, לא כל גודל שאתה רוצה אתה יכול לשים, אתה יכול לשים מקסימום עד גודל של 3 אצבעות. זה הבגד הכי גדול שאפשר לשים, אפילו שלא במקום בגדים. אבל אומרת הגמרא, בסדר, על רבי יוחנן הוא חולק. עד רבי יהודה ברידי רבי חייא מילימה דפליגה, וכי הוא גם חולק על דברי רבי יהודה ברידי רבי חייא, שהרי הוא סובר שצלצול קטן, דהיינו אפילו רצועה קטנה, היא נחשבת יתור בגדים. האם גם עליו למעשה רבא חולק? האם נאמר שמה שאמר פה רבא, ששלא במקום בגדים, 3 אצבעות על 3 אצבעות, זה נחשב יתור בגדים, פחות מזה זה לא נחשב יתור בגדים וזה מותר, האם הוא סובר שגם אם זה רצועה זה יהיה מותר? והרי לפי דעת רבי יהודה ברידי רבי חייא זה אסור, אז אם כן הוא חולק על רבי יהודה ברידי רבי חייא, אומרת הגמרא לא, שאני צלצול קטן דחשיב. מה שסובר רבא, שבגד שהוא פחות משלוש אצבעות על שלוש אצבעות הוא לא נחשב איתור בגדים, זה סתם חתיכת בגד, סמרטוט, שאין בו שום חשיבות. אבל ברגע שזה רצועה, שעשו אותה בצורה מקצועית ויפה, זה דבר חשוב. אז אמנם שהוא פחות משלוש אצבעות על שלוש אצבעות, אבל הוא כן נחשב איתור בגדים. לדברי רבי יוחנן, שאמר שיש הבדל אם הבגד נמצא במקום בגדים או שלא במקום בגדים, יש לשון אחת שאמרה, כמו שאמרנו, שזה משנה אם זה במקום בגדים, ואז זה נחשב יתור בגדים וזה אסור, ואם זה שלא במקום בגדים, זה נחשב כאילו שזה לא נמצא, וזה מותר. יש לשון אחרת בדברי רבי יוחנן, שהוא לא מחלק האם זה במקום בגדים או שלא במקום בגדים, אלא הוא מחלק בעניין אחר. לישנה אחרינה אמרי לה, אמר רבי יהודה ברידי רבי חייא, לא שנו אל הגמי, אבל צלצול קטן חוצץ. עכשיו, למרות שבלשון השנייה גם הביאו את דברי רבי חייא, גם את דברי רבי יהודה ברידי רבי חייא, זה לא שבעצם יש כאן לשון אחרת גם בדבריו. דברי רבי יהודה ברידי רבי חייא, כדאי כמה שפחות לערב ולהכניס פה דבר שיסבך. אז לפי דעתו היא בעצם דעה אחת, כמו שלמדנו בלשון הקודמת, שהוא סובר שאפילו צלצול קטן, אפילו רצועה קטנה חוצצת, הוא יסבור את זה גם כן בלשון הזאת, ולמעשה אין פה איזשהו הבדל גדול לפי דעתו, זה למעשה נשאר אותו דבר, שמה שלמדנו שמותר לקרוך זה רק גמי, וצלצול קטן אסור, זה מה שלמדנו כבר למעשה בלשון הקודמת גם. ורבי יוחנן אמר, לא אמרו חציצה בפחות משלוש על שלוש, אלא במקום בגדים. אבל שלא במקום בגדים, 3 על 3 חוצצות, פחות מכאן אינה חוצצת. למעשה, לפי הלשון השנייה, רבי יוחנן, הדבר היחיד שעומד לו מול העיניים, זה האם יש כאן בבגד הזה 3 אצבעות על 3 אצבעות, או שאין בבגד הזה 3 אצבעות על 3 אצבעות. כבר לא כל כך משמעותי כאן, האם זה במקום בגדים או לא במקום בגדים. עכשיו, לפי זה מה יוצא? שרבי יוחנן הרי לא סתם קם פה לפי הלשון השנייה והזדעק. הוא שמע מה שאמר רבי יהודה ברידר רבי חייה, שצלצול קטן, רצועה קטנה, נחשבת איתור בגדים, ועל זה הוא קם ואמר, לא, אם זה סך הכל בגד של פחות משלוש על שלוש, זה לא נחשב איתור בגדים. אז על הלכה של צלצול קטן הוא ודאי חולק, ודאי חולק, כי על זה הוא בדיוק בא ואמר את דעתו, כשהוא שמע איך שדיבר רבי יהודה ברידר רבי חייה. אם כן, לגבי בגד שהוא צלצול קטן, ודאי שהוא סובר שזה מותר. לעומת זאת, בגד שהוא שלוש אצבעות על שלוש אצבעות, בזה סובר רבי יוחנן שהוא נחשב ייתור בגדים וזה אסור. עכשיו, אומרת הגמרא, והיינו דרבה אמר רב חיסדה. לגבי ההלכה של בגד שלוש אצבעות על שלוש אצבעות שהוא נחשב ייתור בגדים, זה בדיוק מה שאמר רבה בשם רב חיסדה, שבגד של שלוש אצבעות על שלוש אצבעות נחשב ייתור בגדים. אומרת הגמרא, לימה פליגה הדרבי יהודה ברידי רבי חייה, וכי נאמר שרבה, לא רבי יוחנן, רבי יוחנן ודאי חולק על רבי יהודה ברידי רבי חייה, כי הרי זה בדיוק מה שהוא בא פה להגיד, לחלוק על דברי, על דבריו. אלא בוא נאמר, האם נאמר שגם רבה חולק על רבי יהודה ברידי רבי חייה? והוא יסבור שצלצול קטן יהיה מותר, מכיוון שזה לא שלוש על שלוש? אומרת הגמרא, לא. שאני צלצול קטן דחשיב. בעניין צלצול קטן, רצועה ששמים על היד, זה רבה יסכים עם דעת רבי יהודה ברידי רבי חייה, שהרצועה הזאת כן נחשבת איתור בגדים וזה יפסול. יוצא אם כן, שלפי שתי הלשונות, רבה סובר כמו דעת רבי חייה, רבי יהודה ברידי רבי חייה, שאם זה בגד שלוש על שלוש, זה אסור, אם זה צלצול קטן, אז זה יחשב רצועה, זה יחשב דבר חשוב, וזה גם כן יהיה אסור. זאת אומרת, לפי דעת רבה, ולפי דעת רבי יהודה ברידי רבי חייה, בין בצלצול קטן ובין בבגד שלוש על שלוש, זה תמיד פסול. אם דובר פה על בגד פחות משלוש על שלוש, או גמי, בזה אין שום מחלוקת, כולם מסכימים שזה לא נחשב איתור בגדים. אבל במקרים שיש עליהם מחלוקת, דיינו, או בצלצול קטן, רצועה, או בבגד שיש בשלוש על שלוש, בזה בין רבה ובין רבי יהודה ברידי רבי חייה, הם סוברים שזה תמיד נחשב איתור בגדים וזה אסור. כל העניין פה של המחלוקת זה רק בדברי רבי יוחנן, שיש הבדל לפי הלשון הראשונה של רבי יוחנן, שהוא חלק האם זה במקום בגדים, שאז זה יהיה אסור, או שזה לא במקום בגדים ואז יהיה מותר, ושם הוא לא חלק אם זה מדובר פה על שלוש אצבעות או לא, בכל מקרה, זה תמיד יהיה הבדל, האם זה במקום בגדים זה יהיה אסור, שלא במקום בגדים זה יהיה מותר. לבין הלשון השנייה בדברי רבי יוחנן, ששם הוא חילק, האם זה ג' על ג' אצבעות, או שזה לא ג' על ג' אצבעות. אם זה ג' על ג' אצבעות, זה תמיד יהיה ייתור בגדים, ואם זה פחות, אז זה אף פעם לא יהיה ייתור בגדים. אפילו צלצול קטן, רצועה קטנה, זה גם כן לא יחשב ייתור בגדים. עכשיו סתם הערה. ולרבי יוחנן, מהי עיר הגמי? לפי דעת רבי יוחנן, שאפילו צלצול קטן זה גם מותר לשים על היד, אז אם כן, למה המשנה אומרת שכהן שעלתה לו מכה באצבעו, הוא קורך אליה גמי, שזה ממש עשב קטן, שיגיד שהוא יכול אפילו לשים צלצול קטן, דיינו רצועה. אומרת הגמרא, לשמיון על צלצול קטן, אומרת הגמרא, מילתא אגב אורחא כמה שמלן דגמי מסי. בדרך כלל מילתא אגב אורחא זה הכוונה דרך אגב, פה הכוונה לא. מילתא אגב אורחא, הדבר המשמעותי שהמשנה רצתה ללמד במסכת עירובין, לא לשכוח, לא מדובר שם על ענייני בגדי כהונה, זה לא מסכת זבחים ולא סדר קודשים במסכת עירובין. שם הנקודה המרכזית זה האם מותר לעשות עניינים של רפואה בשבת, או שאסור לעשות עניינים של רפואה בשבת, שם מדובר על עניינים של חילול שבת. אז רצו ללמד אותך שתדע שגמי, העשב הזה, הוא מרפא את המכה, ולכן אתה צריך לשים לב, שאם זה מחוץ לבית המקדש, לא לשים את זה באמת על המכה, כיוון שזה מרפא, וחכמים אסרו דברים של רפואה, כשזה לא ממש לצורך דחוף, הם אסרו בשבת עניינים כאלה. כיוון שאנחנו מדברים על עניינים של איתור בגדים, עניינים של חציצה בבגדי הכהונה, הגמרא מביאה עכשיו שבע ספקות של רבא בעניין. ביי רבא, נכנסה לו רוח בבגדו, מהו? עד כדי כך אנחנו מקפידים פה בבגדי הכהונה, כשהבגד לא צמוד לגמרי על הכהן. יש רוח, דיינו יש קצת, הבגד לא צמוד לגמרי על הכהן, האם זה נחשב שהבגד הוא על בשרו של הכהן, או שלא? מהו? על בשרו בעינן ועליקה, האם זה צריך להיות ממש על בשרו של הכהן הבגדי כהונה, וזה הרי לא, כי יש פה חלק מהבגדי כהונה שלא נמצאים ממש צמוד לבשרו. או דילמה, דרך לבישם בכך. מצד שני אפשר לומר, זה נקרא על בשרו, ככה לובשים בגד, לא חייבים שזה ממש יהיה צמוד על הכהן. ואז זה יהיה קשר לפי הצד השני. ספק שני, קינה, יש לו קינים, המכה השלישית כמו שקוראים לזה, על בשרו. האם זה חוצץ או לא? קינה מהו שתחוץ. מתה לא תיבא אלה. אם הקינה מתה, אז אין ספק, ודאי שזה חציצה. דוודאי חייצה. חיה מהי? האם כשהקינה עדיין בחיים, האם היא חוצצת או לא? מי אמרינן כיוון דעתה ואז לה רביתה היא? האם נאמר שמכיוון שהיא הולכת וחוזרת, היא לא נמצאת במקום אחד, אז זה כבריאתו, כבשרו, זה לא נחשב חציצה. או דילמה, כיוון דקפידה להחייצה, או שנאמר שמכיוון שאם הוא יאכל רק את הקינה הזאת להסיר מגופו, הוא בשמחה יעשה את זה בזריזות. אז אם כן, אולי זה כן עכשיו חציצה. גם על השאלה השנייה אין פה תשובה. שאלה שלישית, אפר מהו שיחוץ? מה קורה אם הכהן התלכלך עם קצת אפר, ועל זה הוא שם את הבגדי כהונה, האם זה חוצץ או לא? אומרת הגמרא, אפר ודאי חייץ. זה לא שאלה אם יש ממש גרגירים של אפר על בשרו, בוודאי שזה חציצה. הספק הוא אבק אפר מהו, אם יש ממש אבק של אפר על בשרו, שזה מאוד דק, זה לא נרגש. האם זה נחשב חציצה או לא, זה גם כן ספק. שאלה שלישית, בית השחי, מהו שיחוץ? כשלובשים בגד, בדרך כלל לא מצמידים את הבגד בבית השחי ממש עד לגוף. אלא זה קצת יורד, ככה זה הדרך. אפילו בגד שהוא כן ממש על בשרו, את בית השחי בדרך כלל משאירים קצת רווח. האם נגיד שאם על הכהן יהיה בגד שהוא לא ממש סמוך לבית השחי, זה פוסל או לא? על בשרו בעינן ועליקה, או דילמה דרך לבישה בכך. האם צריך שזה על בשרו ופה זה לא על בשרו כי יש אוויר בין בית השחי לבגד? או שנאמר ככה לובשים בגד ואז זה כן יקרא על בשרו. הכניס ידו לתוך חיקו מהו, שאלה חמישית. הוא הכניס את ידו מתחת לבגד, האם היד שלו חוצצת בין הגוף לבגד או לא? גופו מחייץ או לא? האם הגוף של האדם עצמו, האם זה יכול לחצוץ בינו לבין הבגד, או שנאמר שזה חלק מגופו, גם ידו, ואז נאמר שזה לא חציצה. נימה מהו שתחוץ? מה קורה אם יש חוט בבגד שהוא חוצץ בין הבגד לכהן? האם זה חוצץ או לא? נימה ודאי חייצה, האם יש פה חוט שהוא תלוש מהבגד והוא בין הבגד לבין הכהן? זה ודאי חוצץ. אלא נימה מדולדלת מהו, מה קורה אם חלק מהבגד יש איזשהו חוט אחד שהוא קצת תלוש אבל הוא לא לגמרי תלוש, האם זה חוצץ או לא? באי מר ברבשי, יצא שערו בבגדו מהו, מה קורה אם השיער של הכהן היה קצת ארוך וזה נכנס בין הבגד לבין הכהן, האם זה חוצץ או לא? שערו כגופו דמי, האם עכשיו השיער חלק מהגוף ואז זה לא חציצה, או לאו כגופו דמי, או שזה לא חלק מגופו וזה כן עכשיו חציצה. עכשיו מגיעים עם שאלה נוספת. באי רבי זרה, תפילין, מהו שיחוצו? מה קורה אם הכהן לבש את התפילין של ראש, תפילין של יד, האם התפילין חוצצות בין הבגד לבין הכהן או לא? למעשה, למה נגיד שזה חוצץ? מכיוון שיש פה איזשהו חפץ שהוא לא חלק מהבגדי כהונה. אבל למה יש צד לומר שזה לא חוצץ? זה הדבר החשוב. יש כאן לשון של רשי, פלאי פלאים מרשי. מה הסיבה באמת שנגיד שזה לא חוצץ? אומר, האם נאמר שמכיוון שהתפילין זה של מצווה, לשון של רשי, מכיוון שזה דבר של דבר שהתפילין הוא דבר של מצווה, אז נהבו כגופי משום חביבות עד המצוות. אולי נאמר שהתפילין הופכים להיות חלק מהגוף שלו, בגלל החביבות של המצוות. זאת אומרת, למה שנאמר שתפילין זה לא חוצץ? נו, ברור שזה חוצץ. זה לא בגדי כהונה, זה עוד איזשהו דבר אחר. אבל אולי נאמר, מה, זה דבר אחר, תפילין? תפילין זה, זה, זה חלק ממנו, זה הרי חביבות של המצוות. החביבות של המצוות זה חלק מאיתנו. עד כדי כך, יש צד בגמרא, זה לא עניין פה של, של דרשה, זה עניין של הלכה. מכיוון שזה דבר של מצווה, אולי זה הופך להיות חלק מהבן אדם. המצווה זה חלק מהאדם אולי. יש כזה צד, עצם זה שיש כזה צד לומר, זה כבר קצת להבין כמה אנחנו קשורים למצוות. ובכן, אז השאלה הזאת היא השאלה של רבי זרע. אליבא דמאן דאמר לילה לאו זמן תפילין הוא לא תיבא אלך. לפי הדעה שסוברת שבלילה זה לא זמן שמניחים בו תפילין, אז אם כן, ודאי שאין כאן שאלה, ודאי שזה חוצץ. כי מה קורה עם הכהן בזמן שהוא עובד בלילה, הכתרת אימורים, שריפת החתיכות של הבשר ששייכים למזבח, העבודה הזאת זה עבודה של הלילה, אז הוא ודאי לא צריך להניח תפילין, כי הרי לילה זה לאו זמן תפילין לפי הדעה הזאת, זה נחשב חציצה. אז אם כן, חייב להיות שגם בבוקר זה נחשב חציצה, כי אם נגיד שבבוקר זה לא נחשב חציצה, יוצא שהעבודה של הלילה בדבר מסוים יותר חמורה מהעבודה של היום, וזה לא יכול להיות, כי בתורה אנחנו רואים שהעבודה של היום יותר חמורה מהעבודה של הלילה. אז אם לילה לאו זמן תפילין ובלילה תפילין הם חציצה, ביום הם ודאי יהיו חציצה. כי תיבא אלך למאן דאמר לילה זמן תפילין. השאלה היא לפי הדעה שסוברת שלילה זה כן זמן שיש בו מצוות תפילין. מהי? מצווה דגופי חיץ או לא חיץ? האם מצווה של מוטלת על גופו, מצווה שנמצאת על גופו, זה נחשב חציצה, או שזה לא נחשב חציצה? גלגל מילתה ומתי לקמי דרבי עמי. השאלה הזאת התגלגלה, התגלגל העניין, ורבי עמי שמע מהשאלה הזאת. אמר לי, תלמוד ארוך. הוא בידינו. אנחנו מכירים את השולחן ארוך, אבל מכיר גם את התלמוד ארוך. יש גמרא ארוכה לפנינו. תשובה לשאלה שלך. תפילין חוצצות. כן, פשוט מאוד, תפילין זה נחשב חציצה, לכל הדעות. שואלת הגמרא, באמת? מייטיבי, כהנים בעבודתם. כהנים כשעובדים בבית המקדש, ולוויים בדוכנן, הלוויים שעומדים על הדוכן, ושרים שירי רגש, או שירי שמחה, בשביל לעורר את העם. על בבית המקדש, וישראל במעמדן, כשישראל היה קבוצה, כל אחת מהמשמרות של הכהנים שהיו עובדים בבית המקדש, היה כנגד זה גם קבוצה של ישראלים מתוך עם ישראל, שהתפקיד שלהם היה פשוט לעמוד בבית המקדש ולהתבונן טוב טוב אחרי העבודה של הכהנים. ואני אומר להתבונן טוב טוב בגלל שהם היו כל כך עסוקים בלהתבונן בעבודה, שתכף אנחנו נראה שהם כבר היו אפילו פטורים מלהתפלל והיו פטורים מלהניח תפילין כי הם עוסקים במצווה. כל כך היה חשיבות לזה שיהודים פשוט יעמדו במעמדם ויעקבו אחרי עשיית הקורבן. כמו שחז"ל הקדושים אומרים, שמכיוון שקורבנות התמיד, קורבנות הציבור, זה קורבן של עם ישראל, איך קורבנו של אדם קרב והוא אינו עומד על גביו? כשקורבן של אדם קרב על המזבח, הוא חייב לעמוד ולראות ולהתבונן בקורבן הזה. ואם כן, היו נציגים של עם ישראל שהיו עומדים להתבונן על העבודה של הקורבנות. אז זה הכוונה ישראל במעמדם. מה עם כל אלה? כהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם וישראל במעמדם, פטורים מן התפילה, פטורים להתפלל. מה עוד? ומן התפילין. פטורים מלהניח תפילין. מה רואים מכאן? שהם לא חייבים להניח תפילין. גם הכהן, הוא לא חייב להניח תפילין, אבל אם הוא רוצה כן להניח, נראה פה מהלשון שמותר לו. מה אליו? אם מניחן אינן חוצצות. כי אם זה חציצה, התפילין הזה, היית צריכים לכתוב, אסורים בתפילין הכהנים בעבודתם. אם כתוב פטורים מן התפילין, מבינים מכאן שמותר לו להניח תפילין בזמן העבודה. אומרת הגמרא, לא. אם מניחן חוצצות, אם הכהן מניח תפילין, זה חוצץ בין הבגדים לכהן. שואלת הגמרא, יחי פטורים? אסורים מבעלי. למה כתוב שהם פטורים מן התפילין? אסור להם להניח תפילין כי זה חציצה. מתרצת הגמרא, כיוון דאי כלוויים וישראלים דלא מתנו לאסור, כיוון שכתוב כאן גם לוויים וגם ישראלים, שהם גם פטורים מן התפילין, עליהם אתה לא יכול להגיד שאסור להם להניח תפילין. למה שיהיה אסור להם להניח? אם זה לא מפריע להם להתבונן בעבודה, אם זה לא מפריע ללוויים לשיר ולעמוד בדוכנם, להניח תפילין, אז מותר להם. לכן לא כתוב אסור. משום מה חיתן לפטורים. שואלת הגמרא, בסדר, אתה יודע מה? מכאן באמת אין לנו ראיה שתפילין הם חוצצות או לא חוצצות, אבל יש לי ראיה במקום אחר. והתניא היא מניחן אינן חוצצות. הרי כתוב ברייתא מפורשת שכשכהן מניח תפילין זה לא נחשב חציצה. אז מה באת? אתה אומר, תלמוד ערוך בידינו שתפילין חוצצות. אומרת הגמרא, לא קשיא, עד יד, עד ראש. תלוי איזה תפילין, האם תפילין של יד או תפילין של ראש? כשזה תפילין של יד, אז זה ממש חוצץ בין היד לבין הבגד של הכהן. אז זה נחשב חציצה, אבל תפילין של ראש זה לא חוצץ. שואלת הגמרא, למה? מה ישנה דיד שזה אתה אומר שזה נחשב חציצה? דכתיב ילבש על בשרו שלא יהיה דבר חוצץ בינו לבשרו? שכתוב שהבגד צריך להיות ממש על בשרו של הכהן, שאסור שיהיה תפילין אפילו שחוצצות על בשרו? דרוש נמי, גם תפילין של ראש יש פה בעיה של חציצה. כתיב, ושמת המצנפת על ראשו. צריך לשים את המצנפת של הכהן על ראשו של הכהן. אז אם כן, ברגע שאתה שם תפילין ומעל זה את המצנפת, אז יש כאן חציצה? אומרת הגמרא, זהו, שבתפילין של ראש היה המצנפת הייתה קצת מוסטת אחורה והיה קצת שיער שיצא בין המצנפת למצח. תנה, שערו היה נראה בין ציץ למצנפת, היה נראה שערו של הכהן בין ציץ לבין המצנפת. ששם מניחים תפילין. אותו מקום שהיה בין המצנפת למצח, היה מקום להניח תפילין. לכן שם אין את העניין של חציצה. למדנו במשנה, אחד מהכהנים שפוסלים את הקורבן, זה מחוסר כיפורים. מחוסר כיפורים הכוונה, כהן, שהיה תמה או בתומת מצורע או בתומת זב, והוא כבר המתין את הזמן שהוא צריך להמתין לטהרתו, וכבר טבל ביום השביעי. מחר, ביום השמיני, הוא צריך להביא קורבן, את זה הוא עדיין לא הביא, ואז הוא נהיה טהור לגמרי. עכשיו, כבר נהיה ערב שמש של יום השביעי, הוא טבל, היה ערב שמש של יום השביעי. עכשיו, אחרי שנהיה לילה ביום השביעי, ליל שמיני, עד שהוא מביא קורבן ביום שמיני בבוקר, הוא נחשב מחוסר כיפורים. הוא כבר כמעט לגמרי טהור, אבל הוא עדיין מחוסר קורבן בשביל להשלים את הטהרה. והמשנה אומרת שאם הוא יעבוד בזמן הזה, העבודה שלו תהיה פסולה. שואלת הגמרא, מנהלן, מאיפה לומדים שמחוסר כיפורים שעבד בבית המקדש, העבודה שלו פסולה? אמר רב הונא אמר קרא, הפסוק אומר לגבי יולדת, שגם היא נחשבת ביום השביעי, מחוסר כיפורים. כתוב שם, וכיפר עליה הכהן וטהרה. שאחרי שהכהן מקריב את הקורבן שלה, רק אז היא נהיה טהורה. טהרה מכלל שהיא טמאה. זה שכתוב שרק אחרי שהקריבו לה את הקורבנות, רק אז היא טהורה, סימן שעד עכשיו היא הייתה טמאה. ועל טמא כתוב, והינזרו, שברגע שהכהן הוא טמא, הוא פוסל את העבודה שהוא עובד בזמן של טומאתו. אז אם כן רואים מכאן שמחוסר כיפורים גם כן פוסל, כי הוא עדיין לא נחשב טהור. מי עוד שאם הוא עשה עבודה בבית המקדש הוא פוסל אותה? ושלא רחוץ ידיים ורגליים. כהן שלא רחץ את ידיו ואת רגליו בבית המקדש לפני העבודה, הוא פוסל את העבודה. מה המקור של זה? אומרת הגמרא, אתיה חוקה חוקה ממחוסר הבגדים. לומדים גזירה שווה המילה חוקה שכתובה בכהן שלא לבוש בכל הבגדים, לבין המילה חוק עולם שכתוב לגבי רחיצת ידיים ורגליים לפני העבודה. כמו שמחוסר בגדים פוסל את העבודה, ככה גם מי שלא רחץ ידיו את רגליו פוסל את העבודה. תנו רבנן, כהן גדול, כהן גדול ביום הכיפורים היה טובל 5 פעמים. כל פעם כשהוא היה מחליף מבגדי זהב, כל 8 בגדים, לבגדי לבן, 4 בגדים, הוא כל פעם, או הפוך, מבגדי לבן לבגדי זהב, הוא היה טובל 5 פעמים, והוא גם היה מקדש ידיו ורגליו, דיינו רוחץ את ידיו ואת רגליו 10 פעמים. על כל טבילה הוא היה רוחץ את ידיו ואת רגליו 2 פעמים. לפני הטבילה 1 ואחרי הטבילה 2. עכשיו, כהן גדול שלא טבל ושלא קידש בין בגד לבגד ובין עבודה לעבודה ועבד, עבודתו כשרה. מה קורה אם הכהן גדול טבל, רחץ ידיו ורגליו בתחילת העבודה, אבל הוא לא טבל או לא רחץ ידיו ורגליו אחת מהפעמים באמצע העבודה, בין בגד לבגד או בין עבודה לעבודה, שאז הוא כן צריך לטבול ולרחוץ את ידיו ואת רגליו, אבל הוא לא עשה את זה, העבודה שלו לא תהיה פסולה. אבל בין כהן גדול, אחד כהן גדול ואחד כהן אדיוט שלא קידש ידיו ורגליו שחרית ועבד, עבודתו פסולה. אבל מה קורה כהן אדיוט או כהן גדול שלא רחצו את ידיהם ואת רגליהם בבוקר כשהם התחילו את העבודה והם עשו אחת מהעבודות, אז העבודה שלהם תהיה לגמרי פסולה. יש הבדל האם בתחילת היום הוא לא רחץ את ידיו ואת רגליו שזו עבודתו פסולה, לבין אם בתחילת היום הוא רחץ את ידיו ואת רגליו, רק אחר כך הוא פספס את אחד מהטבילות או את אחד מקידושי הידיים ורגליים, אז העבודה שלו תהיה כשרה. אמר לי רב אסיל רבי יוחנן, מחדי, הרי חמש טבילות ו10 קידושין דאורייתא. זה שצריך הכהן גדול ביום הכיפורים לטבול 5 פעמים ולרחוץ ידיו את רגליו 10 פעמים, זה לא איזושהי מנהג או מידת חסידות, זה מהתורה. ואתיה חוקה חוקה וחוקה כתיב בו, וכתוב שם על לשון חוק, וכשכתוב חוק זה אומר שזה מעכב. ליעקבו, אז למה באמת זה לא מעכב? למה אם הכהן גדול פספס אחת מהטבילות בין עבודה לעבודה או בין בגד לבגד, או שהוא פספס רחיצת ידיו ורגליו, זה לא מעכב, הרי כתוב חוק. אמר לי, אמר קרא ולבשם. התורה אומרת לגבי החוק, לבשם, לגבי הלבישה. לבישה מעכבת ואין דבר אחר מעכב. רק הלבישה, על זה יש חוק שזה מעכב, שילבשת בגדי הכהונה. אבל דבר אחר, כמו טבילה, רחיצת ידיים ורגליים, זה לא מעכב. פשש, זו תשובה. כשהוא התלהב, כשהוא שמע את התשובה הזאת, צהבו פניו, כל כך התלהב. אמר לי, אז הוא אומר לו, מה אתה כל כך מתלהב? ווה אופתא כתבילך. יש קרש, יש על זה הרבה צורות, כן? כאלה פסים. עשיתי לך עוד פס. בכלל לא נרגש הפס שכתבתי. זה לא תשובה בכלל טובה מה שעניתי לך. מה אתה כל כך שמח? למה זה לא תשובה טובה? יחי, אם זה באמת נכון שמה שכתוב חוקה זה רק על הלבישת הבגדים, דצפרא נמי, אז למה הטבילה, הרחיצה של הבוקר כן מעכבת? שגם היא לא תעכב, כי הרי החוקה כתובה רק לגבי הלבישת הבגדים. אמר חזקיה, אמר קרא, והייתה להם חוק עולם, לא לזרו לדורותם. לומדים ממקור אחר שהרחיצה של הבוקר כן מעכבת ושאר הרחיצות לא מעכבות, כי כתוב, והייתה להם חוק עולם, לא ולזרעו לדורותם, מקישים בין הכהן גדול לבין זרעו כהנים אדיוטים. דבר המעכב בזרעו, מעכב בו. כאלה עבודות, כאלה דברים שמעכבים בכל הכהנים האדיוטות, מעכב גם בכהן הגדול. דבר שאינו מעכב בזרעו, אין מעכב בו. אבל עבודות שזרעו לא מעכב אם הם לא עשו את זה, גם לא מעכב בכהן גדול. הטבילה של הבוקר, רחיצת ידיו ורגליו של הבוקר, מעכבת גם בכהן אדיוט. ולכן אם הכהן גדול לא רחץ את ידיו ואת רגליו בבוקר, עבודה שלו תהיה פסולה. לעומת זאת, שאר הקידושין של ידיים ורגליים בין בגד לבגד, הרי כהן אדיוט בכלל לא צריך לעשות את הדברים האלה. אם כן, זה גם לא מעכב אצל הכהן הגדול. זה לימוד אחד. רבי יונתן אמר מאחה, פסוק אחר, ורחצו ממנו משה ואהרון ובניו. זה מדובר לגבי שבעת ימי המילואים. רחצו מהכיור משה, אהרון ושני בניו. רחצו. אז עומדים מכאן. דבר שאינו מעכב, דבר המעכב בבניו מעכב בו, דבר שאינו מעכב בבניו אין מעכב בו. דומה. עבודה שמעכבת בכהנים אדיוטות מעכב בכהן גדול, דבר שלא מעכב בכהנים אדיוטות לא מעכב בכהן גדול, ולכן רחיצת ידיו ורגליו של הבוקר שמעכב בכהן אדיוט מעכב גם בכהן גדול. אבל רחיצת ידיו ורגליו של שאר עבודות היום של יום הכיפורים שלא שייך בכלל בכהן אדיוט לא מעכב גם בכהן גדול. למה צריך אם כן שתי לימודים שהם למעשה די דומים? רבי יונתן, מי תמה לא אמר מלחיזקיה? למה הוא לא למד מהפסוק חוק עולם לא הוא לזרעו לדורותם? ששם מקישים את זרעו לא. למה הוא לומד את זה מפסוק מיוחד של משה ואהרון ורחצו ממנו משה ואהרון? אמר לך, הוא לדורות הוא דכתיב. מה שכתוב לא הוא לזרעו לדורותם רוצים לומר שכל זרעו של אהרון גם צריכים לרחוץ את ידיהם ואת רגליהם בתחילת העבודה, אבל זה לא לימוד עדיין שמקישים את הכהן גדול לכהנים אדיוטות. ואידך, מה איתם לא אמר מהי? למה באמת חזקיה לא אמר את הלימוד של רבי יונתן שברחצו ממנו אהרון, משה ואהרון ובניו? בא אליי לכדי רבי יוסי ורבי חנינה. ההלכה הזאת שכתוב ורחצו ממנו משה ואהרון ובניו, לומדים מזה לפי דעתו את הלימוד של רבי יוסי ברבי חנינה. למה רבי יוסי ברבי חנינה? כל כיור שאין בו כדי לקדש ארבעה כהנים ממנו, אין מקדשים בו. צריך שהתחולה של הכיור תהיה לכל הפחות מספיק מים כדי לקדש ארבע כהנים מהכיור. מה הלימוד, מאיפה לומדים את זה? שנאמר, ורחצו ממנו, מי צריך לרחוץ מהכיור? משה זה אחד, ואהרון שתיים, ועוד שתיים, בניו מיעוט רבים שניים, שארבע כהנים צריכים שיהיה להם אפשרות לרחוץ מהכיור באותו כמות, ופחות מזה, זה לא יהיה קשר. תנו רבנן, כיצד מצוות קידוש? איך היו מקדשים ורוחצים ידיהם ורגליהם הכהנים? לפי דעה ראשונה, מניח ידו הימנית על גבי רגלו הימנית, וידו השמאלית על גבי רגלו השמאלית, ומקדש וככה רוחץ את ידו ורגלו הימנית ואת ידו ורגלו השמאלית ביחד. זה דברי תנא קמא. רבי יוסי ורבי יהודה אומר, מניח שתי ידיו זו על גבי זו ושתי רגליו, ועל גבי שתי רגליו זו על גבי זו הוא מקדש. זאת אומרת, מחבר את רגל אחת על גבי הרגל השנייה, שם את היד אחת על הרגל העליונה ואת היד העליונה והיד השנייה על היד הזאת, ואז כשהרגליים והידיים מחוברים, ככה רוחץ את ידיו ואת רגליו. אמרו לי, אמרו לו, אפלגת, אתה מפליג בדברים שלא שייך לעשות דבר כזה, איך כהן יעמוד בצורה כזאת שהידיים והרגליים שלו מחוברות, הוא יכול ליפול? אמר לו, יש שפר כאמר לי, הרי הם צודקים, איך אפשר לעמוד בצורה כזאת כשהרגליים והידיים מחוברות? ודאי שאי אפשר. אמר רבי יוסף וחברו מסייעו, מה נראה לך לבד? יעמוד כהן אחר ויחזיק אותו ויעזור לו ככה לרחוץ את ידיו ואת רגליו. חברו מסייעו. למעשה רבי חיים קניבסקי שאל על הגמרה הזאת, הרי הגמרה מסכת אוריות דף י"ג אומרת שאחד שרוחץ את רגליו זו על גבי זו, אז זה קשה לשכחה. אז איך פה יש מצווה לרחוץ את שתי רגליו יחד? אז אומר רבי חיים קניבסקי, שומר מצווה לא ידע דבר רע. אם ההלכה תהיה שצריך לרחוץ את שתי רגליו זו על גבי זו, אז זה לא יהיה קשה לשכחה ברגע שאתה עושה את זה בשביל המצווה. וכן, יוצא אם כן לפי דעתו שבאמת צריך לרחוץ שתי רגליו אחת על השנייה ושתי ידיו על שתי רגליו. מהי ביניו? מה ההבדל בין תנא קמא לרבי יוסי ברבי יהודה? עמידה מן הצדיקה ביניו. כשהעמידה נעשית על ידי זה שמישהו מחזיק, האם זה נחשב עמידה או לא, זה המחלוקת ביניהם. תנא קמא סובר שזה לא נקרא עמידה, כי מישהו צריך להחזיק אותך, זה לא נקרא שהוא עומד, אבל לעומת זאת רבי יוסי ברבי יהודה סובר שזה כן נקרא עמידה. אמר לרב סמא ברדר רבשי לרבינה, ולהיטיב מיטב ולקדש, לפי דעת רבנן, למה הבעיה שפשוט מאוד יישב ויקדש את ידיו ואת רגליו? למה צריך שמישהו יסייעו? למה צריך לעמוד? אמר קרא לשרת, ושירות מעומד הוא. הפסוק אומר לגבי רחיצת ידיו ורגליו, שזה עניין של שירות בבית המקדש. שירות צריך לעמוד, כשכתוב לעמוד לשרת, ולכן אי אפשר לעשות את זה מיושר.